אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
פרידה. שם בעצם נפרדנו, אני ואתה, בחורשה. ילד איתי, ילד איתך. אופניים שמוטים בצד. דיברנו על הספר ההוא של הריצה. סיפרת שיש גם הרצאה, שכולנו נצר לתרבות עתיקה. חזרנו דרך כביש שנסלל בשכונה חדשה. בקצהו תהיתי לפנות לכיוון ביתך. תיקנת אותי באהדה, כדרכך. סיכמנו שנתראה יותר. אחד הילדים כבר נרדם.
תקריא את זה שוב, שאולי בהתחלה עשיתי רעש עם המיקרופון, רק ליתר ביטחון.
פרידה. שם בעצם נפרדנו, אני ואתה, בחורשה. ילד איתי, ילד איתך. אופניים שמוטים בצד. דיברנו על הספר ההוא של הריצה. סיפרת שיש גם הרצאה, שכולנו נצר לתרבות עתיקה. חזרנו דרך כביש שנסלל בשכונה חדשה. בקצהו תהיתי לפנות לכיוון ביתך. תיקנת אותי באהדה, כדרכך. סיכמנו שנתראה יותר. אחד הילדים כבר נרדם.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות, המאזינים, מאזינות לתוכנית ברית מילה. אני שלומי חתוקה, מראיין היום את אלכס בן ארי על ספרו צי, ספר השירה החמישי שלך, נכון?
השישי.
השישי, השישי. וואו, זה באמת צי עכשיו. יש פה צי רציני מאוד. כן. אהלן אלכס, נעים מאוד, תודה שבאת.
אהלן שלומי, תודה שהזמנת אותי, נעים לחזור לפה פעם.
כן, נפגשנו כבר. מה זה, על התקווה 69?
על התקווה 69, זה היה לפני כמה וכמה שנים. שש בטח, משהו כזה.
יו, די הרבה זמן. יש פזם לתוכנית הזאת, מסתובב. אני פוגש משורים כבר בסיבוב השני, אתה יודע.
תוכנית ולנו,
כן. אז ברוך הבא, הספר החדש באמת נקרא צי.
נכון.
הוא יצא בהוצאת כבר.
הוצאת מוסד ביאליק.
מוסד ביאליק, סליחה, בסדרת כבר. סליחה, תודה על התיקון. עריכה של יד קפלן.
נכון.
וכמו תמיד, האמת שכשראיתי את השם של הספר, אז קצת צחקתי, כי תמיד נראית לי חוקר. נראית לי אחד שבגלגול קודם בטח היה נוסע על ספינות, תאר מקומות. והיום אתה עושה אותה מבתי קפה. נראה, יש לא מעט קפה מופיע בספר. וזה דווקא משהו שחשבתי עליו הרבה, כי בהתחלה חשבתי שזה קטע אנקדוטלי כזה, אבל לאט לאט עם הזמן הבנתי שזה גם קשור להתבוננות. אני חושב אולי יהיה מצחיק לומר לפעמים אני חופר לאנשים על קפה וכו' וכו', אבל פתאום ראיתי קצת את מרוב קפה כבר היום שכחנו מה בעצם, מה החוויות הגלומות במהות הזאת. בתוך כדי הספר שלך וההתבוננות הארוכה מאוד, הבנתי שזה משהו מאוד משמעותי, אני חושב, אצלך ההתבוננות, לאו דווקא אולי הקפה שהוא אולי איזה סממן או איזשהו משהו שהוא מסמן את ההתיישבות, וגם את החיבור, אני חושב. זאת אומרת, הרבה פעמים הקפה היה איזשהו נקודת מפגש, הרבה פעמים סיבה להיפגש או ממש משהו ספציפי, או אפילו התראה, שזה מישהו שלא נפגשתם לקפה, וגם זה סיפור. אז רשות הדיבור קודם לך, ואנחנו נתקדם לאט ונקריא שירים, אבל...
שמע, קודם כל, אתה מאוד 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 צודק לגבי הקפה, זה לפחות משתי בחינות. גם, או יותר אפילו, גם הרבה מאוד מהזמן של הכתיבה במשך השנים באמת קרה במין הטקס הזה של לבוא בבוקר לקפה. זה תמיד היה בדרך לעבודה, ותמיד זה היה באיזה זמן כזה לחוץ, בין, יש לך איזה בין 20 דקות ל-40 דקות כזה, שאתה יכול לעצור רגע. ולהיות בחלל הזה שהוא, יש בו, קוראים בו כמה דברים נפלאים. אחד, אתה נמצא בו ואתה נוכח נפקד, כן? אתה יכול להסתכל על אנשים ולהיות חלק מהם, וגם לא להיות חלק מהם, שזה... מקום, זה מקום מעניין לכתיבה, או כלומר זה מקום, אולי זה המקום של הכתיבה, כן? הנוכח מכל בחינה, חוץ מהבחינה הזאת שהוא חסר תפקיד, נגיד, נקרא לזה. נוכחות בלי תפקיד, זה מה שקפה נותן.
כן.
וגם הנוזל...
זה שהתבוננות נטו, כאילו אתה, כן. אתה בעצם כבר, אתה, כאילו מחליק לתוך העמדה הזאת.
כן, 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 וגם, ואתה תופס אנשים באיזה רגע סי בחיים גם ברגע הזה, כי קפה זה מקום מאוד הומה, במובן, גם הומה אדם הרבה פעמים, אבל גם הומה, כולם עצים, רצים או עוצרים, לא חשוב, כולם באיזה אינטנסיביות, גם אם זה אינטנסיביות של הפוגה, כולם באיזה... או מתנשפים בהפוגה ממשהו, או לקראת משהו וכו'. וגם יש את החומר עצמו, שאתה צודק, החומר עצמו, שאנחנו שוכחים, אתה ממש צודק, שהוא חומר מרחיב תודעה, הקפה.
כן, כן.
ואנחנו כן. כבר מבזבזים את זה במרכאות, כן, עם הזמן. כן,
אבל... אבל גם המפגש, שוב אני אומר, גם המפגש, זאת אומרת, בשום מקום הקפה גם היה אצלי, הזכרת לי את הקונוטציות שלו של מפגש. היום אנחנו צריכים את הקפה גם בשביל עצמנו, אני חושב שמלכתחילה גם יש בו סגולות מאוד חברתיות. והבית קפה פתאום היה נראה לי כמו מפגוש, אפרופו דיברנו קודם קצת על קהילתיות לפני, אבל מקום קהילתי, הוא מקום מאוד קהילתי שבו, אתה אומר, גם הדברים מובנים אליהם, שהקשרים האנושיים שם בעצם, גם הם לא קיימים, הם בעצם שם.
נכון, גם הקשרים קודם כל עם הקבועים של הקפה. זאת אומרת, יש את האלה שבאים כמעט כל יום, ואתה רואה אותם, ואתה, במשך השנים אפילו, אתה רואה אותם מזדקנים, אתה רואה אותם, איך קוראים להם דברים, בלי שאתה מדבר איתם. מילה. היה שם שולחן של קבועים, שאני הייתי בלוויה של אחד מהם, אחרי שהוא נפטר, בלי שדיברתי איתו כמעט אף פעם, כי פשוט מרוב ששנים... והצוות, כמובן, אתה רואה אותם מתחלפים, אתה יוצר איתם יחסים, זאת אומרת...
שזה באמת...
יש שם הרבה עניינים שקורים.
אבל האמת היא שבאמת שאתה את עצמי מה הוא הצי, שאתה מדבר עליו, רק כשהתחלתי, אתה יודע, לפני שפתחתי באמת, גלגלתי את המילה הזאת בראש, קודם כי יפה.
נכון.
יפה. וכמו שאמרתי, גם הסתכלתי באמת עליך כמשורר, אתה כבר פועל הרבה הרבה שנים. זה כבר ספוג בדם שלך כמו ניקוטין, אני חושב.
כן.
וכשהתחלתי לקרוא את הספר, הבנתי גם לאט לאט ש... אולי זה באמת צי השירה, צי השירים שלך, או זה הצי שלך בעצם, השירים. זה הצי שיש לך, אפשר לומר. וקודם רציתי לשאול, להבין, לדעת איך זה מרגיש. תקופה כזו, אתה גם מדבר בספר עם הרבה כותבים, מחליף איתם רעיונות, גם על עצם הכתיבה. האמת שרוב הספר גם היה נראה לי מאוד ארס פואטי, ברובו. אפילו השיר הראשון, המרחק, אני לא יודע, אני דמיינתי אותו כאילו באיזושהי כפילות, גם בעצם שהוא מדבר על שיר, לא רק איזה מושג גרת אליי. אתה רוצה לקרוא אותו? לדבר?
יאללה.
אנחנו נמשיך. נהיה פה ספונטנית.
בוא נקרא את המרחק. באמת השיר שפותח את הספר, והוא אפילו לא בדיוק פותח, הוא שיר שנמצא כאילו לפני הספר. אחריו בעצם הספר מתחיל. והוא באמת מסמן איזה, אני חושב, נושא עומק בספר, העניין הזה של מרחק, או היפוכו בעצם, הקרבה שלך לדברים, ואיך לשמור על עצמך בקרבה לדברים, זה בעצם אולי השיר הזה עוסק. מרחק. המרחק, המרחק, להיות תמיד בקרבתו, לתפוס, ללפות, לשוף אותו בעקבו, להיות גהור, דחוק, לפוף סביבו בהיברעו, אבשה, אדוות תנועה, דבר אשר לרגע קל הונח לא במקומו, לדעות נמוך בהיפתחו, ממעווה עמוק לשלוח מלטעות פתאום אל תוך ביטנו, לגוח לנטץ, במאומת הרסיסים לספוג חד חד אל הבשר, אל תוך מחזור הדם, אל התאים, אל תוך פנימם שממכונו פרץ בעין רואים, ולתוכו ישוב כעת בייסורים, להיוולד מחדש, קרוב.
לא שמעתי, זה היה נשמע לי כמו שיר על השירה עצמה בעצם. כי יש הרבה דברים מחכים שבספר הפכת אותם להיות מאוד קרובים מעצם שכתבת עליהם.
נכון, גם ממרחקים של, יש כאן בספר הרבה מפגשים עם אנשים שהם לא חיים, נגיד, או עם שעורים שהם לא חיים, וגם אנשים שהם לא חיים, או אנשים שאי אפשר באמת להיפגש איתם. אז גם מהבחינה הזאת, הוא חוצה מרחקים, כמו צי.
כן, וגם זה מה שאני אומר, מצד אחד, מצד שני הוא כל כך קרוב, אתה אומר, מחזיק אותו בעקבו עם, עם ה, הקריצה הזאת למשהו שהוא כמעט תאום, כן? אתה גם לא מוכן לעזוב אותו אפילו כשהוא יוצא, אבל המרחק חייב להיות, הוא כאילו ההתחלה של כל המסע בעצם, אני חושב, הוא כאילו התנאי של המסע.
והוא גם יש מרחק ומפגש, זה באמת שתי מילים מאוד טובות לאחוז בהן את הספר הזה, ויש שם, יש גם איזה משהו שאני לא מצליח להבין בתוך החיים שקשור בזה, והוא גם קצת אפילו טרגי, או מכאיב במובן הזה שאתה ואני, כל אחד מאיתנו, אנחנו מוקפים בכל כך הרבה אנשים שאנחנו מכירים, שאנחנו בקשרים איתם, כאלה, אחרים, אינטימיות מסוג כזה, אינטימיות מסוג אחר, סתם ראות, ועדיין ביום יום החוויה היא שכולם כל כך רחוקים, למרות שאנחנו בעצם כל כך קרובים פיזית, אני חושב שאין מישהו פה בארץ שאתה מכיר, שאתה לא יכול להגיע אליו לא יודע, שעתיים נסיעה, שעה, בדרך כלל זה אפילו הרבה פחות, וכל זאת, כאילו לפעמים יש לך תחושה הזאת, לי יש, אני מסתובב איתה הרבה, שאני, כדי באמת לקיים קשר רציף עם מישהו, זה כמעט בלתי אפשרי, כולנו כל כך עשו, כאילו רק לקבוע עם מישהו לקפה, אפרופו, או לעבור עם מישהו איזה יום כזה, את הקטנות של החיים, זה כמעט, זה קשה, הדעת, קשה להחזיק את זה בדעת, שזה כל כך קרוב וכל כך, יש כל כך הרבה אנשים, ומצד שני, אתה בעצם, יש כזו בדידות, כי אתה לא, באמת, לא בדידות כזאת שאתה זרוק באיזה תא, ולא רואה אף אחד, אבל יש איזה בדידות ברמת הפרטים, כי אתה לא יכול.
זה כמעט, כמעט דוחקים אותך להיות תא משפחתי נטו שהולך ושורד בעולם הזה באיזשהו מקום.
כן, כל העניין של להיות קהילה, להיות משהו יותר רחב, להיות אפילו לא קהילה מסודרת ומוגדרת, אבל פשוט כפר של פרטים שבאינטראקציה יומיומית, זה כל כך מוזר לי.
כן. האמת שעכשיו אני חושב על זה, פתאום תוך כדי קריאת הספר, כשדברים שעוד לא צפו לי, ואין לי משהו צף, שבאיזשהו מקום הפגישות האלה שאתה מרבה עליהן בספר, הם באיזשהו מקום גם פגישות שנערכו לשיר, כי אין אפשרות אחרת כרגע. אין אפשרות אחרת. הכל באמת רחוק מדי, למרות שהוא מאוד מאוד קרוב.
מצד אחד אין אפשרות אחרת, מצד שני אתה, זה נשמע כאילו משהו עם פחת כשאתה אומר את זה, אבל יש גם את הצד השני שיש את האפשרות הזו, כלומר השירה מגלה שגם אפשר להיפגש עם מישהו מעבר לזמן, מעבר למרחקים, מעבר לזה, באופן מאוד מאוד אינטימי, בלי, כאילו זה גם אפשר, זה אפשר, זה לא רק איזושהי פשרה על זה, אלא להפך גם. כלומר, העולם הוא עוד יותר רחב מהאנשים שאתה יכול לבוא איתם במגע פיזי.
לא, זהו, זה שיש פה איתם. בסוף תמיד יש את הקטע הזה שהחיסרון, אתה מוצא בו גם יתרון. כן, יש לך פגישות עם ישראל אלירז שנפטר, עם ג'ק רוק, ועוד ועוד, אבל
כי הים הוא יותר רחב מ,
נכון, אבל באמת זה נוצר מתוך, כמו שאני ראיתי את זה לרגע, מתוך החוסר אפשרות באמת לפגוש הרבה הרבה אנשים שאתה בסך הכל רוצה, כי החיים בארץ, גם במדינה הזאת, הם כל כך שוטפים אותנו בשיטפון כל כך חזק, שכמעט לא מוצאים את הכוח, את הזמן.
כן, אבל לא הייתי אומר שזה בגלל החוסר אפשרות, אלא הייתי אומר שזאת אפשרות נוספת שמתגלה, גם אם הייתי יכול לפגוש, אם הייתי חי בקהילה לגמרי חופשית, וזה עדיין הייתי מצרף לקהילה הזאת גם את כל האנשים האלה, כי זה, יש מי שאתה פוגש בחוץ, יש מי שאתה פוגש בפנים, ובסוף עומק האינטימיות
בסוף עוד אפשר להתמכר לזה בסוף, אתה יודע, לעומק האינטימיות בתוך רק במקום הספציפי הזה, ולא לצאת החוצה, אתה יודע, זה גם ממכר. אני חייב לשאול אותך, אתה יודע,
אתה אגב, אולי נגיע לזה מתישהו בהמשך, אבל אתה ספציפית במקרה, אתה דוגמה,
אותי שכחתי, נכון.
אתה דוגמה למקל שאוחזים בשני קצותיו, כי אתה גם נמצא בעולם הפיזי, ואני מכיר אותך, ובאמת אנחנו קורבן לחוסר יכולת הזאת להיפגש ולהיות באותו כפר בעולם הפיזי, ואתה גם משורר שחי שלא קשור לאתר הפיזי שלך, אתה משורר שנמצא בתוך כאילו העולם השירי שאני חי בו.
כן, אנחנו נדבר על זה אולי לקראת הסוף, כן, יש שם איזה משהו מעניין, אני באמת מופיע גם
שם. יש פה שיר שמדבר איתך בשני המובנים האלה.
אני רציתי לקרוא את השיר תח. כדי להקדים אולי את הדיבור גם על הזמן שהספר הזה בעצם ראו. והשקיעה בחוף הקדימה את בועה, ללמד עדינות ואסתר. איבטנו פונים עורף לעצמנו, בתח האור המתעמם. אנחנו לא תמחלידים כל עיסוקנו, זרועים כמו שיירים של כתב קדום. רוח נגסנית, קרירה, עלתה מתוך המים השחורים, עברה בינינו, מלפפת. שבט פתאומי קטן לחוף ימים. גם עלה קצת מהשיחה הזאת שלנו, פתאום. אני חושב שזה בין איזה שבט גרעיני שפתאום צץ בספר. כי ספר הוא הרבה פעמים, אלכס, הוא מנקודת מבטך, הייתי אומר. כמו איזה מגדלור, מסתכל, כמעט תמיד הרגשתי רק אותך. ופתאום הרגשתי שם משהו קצת יותר, אמנם גרעיני עדיין, אבל קצת יותר רחב, אבל גם משהו שיש בו מאוד אינסטינקטים מאוד מאוד חזקים בשיר הזה, בתחושה שלי לפחות. וזה גם העלה לי את המחשבה באמת על... כי זה היה מין... השיר הזה קצת היה מין סתירה, קצת כמו שהרגשתי אותה אחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר. ואני זוכר שאז גם רציתי להזמין אותך, הספר כבר הגיע אליי וזה, ואז פתאום קרה מה שקרה, ביטלו את התוכנית בינתיים, עשינו משהו זמני, ובתחילת השנה התחלנו שוב. רציתי לדעת איך זה השפיע עליך.
השבעה באוקטובר?
גם באופן אישי, אבל גם מבחינת הספר בדיוק באותו מקום יצא. אני בטוח שהיית צריך גם להחליט איך אתה מרגיש לגבי זה, או איך אתה פועל עם זה.
הספר באמת יצא, אני חושב, 3 שבועות לפני זה, אולי קצת יותר, והוא היה גילום, הוא היה גילום בשבילי של זה שמה שקרה בשבעה באוקטובר זה ש... פחות או יותר כל מה שהיה נמחק, כמו כזה לוח מחיק שמנקים אותו, ואתה אפילו לא, זו הייתה חוויה כל כך גורפת, שאתה אפילו לא יודע, אתה לא עושה לעצמך דין וחשבון, מה בדיוק נמחק וזה, אתה פשוט הרגשת את זה, ודווקא הספר היה עם כל הצער בזה, שאתה, יש בזה משהו מצער, אדם מוציא ספר, מצד אחד זה דבר של מה בכך, אתה יודע, יוצאים המון ספרים בשנה וזה, אבל מצד שני זה ספר שהוא... לקח הרבה מאוד שנים, לקחנו להצטבר ולקרות ולהיבנות, והוא מחזיק בתוכו כל כך הרבה ניסיון חיים וחוויות וזה, אז שלמחוק אותו בבת אחת, זה, יש בזה משהו צורב, אבל מצד שני זה היה גילום מאוד מאוד קונקרטי של התקופה בשבילי, כאילו החוויה הזאת שאני עברתי עם הספר לרגע, והתמסרתי לזה, פשוט נתתי, דרך זה, זה אפשר לי להרגיש באופן מאוד קונקרטי את התנועה היותר גדולה שקרתה, אז דווקא באיזשהו מקום אפילו, ככה, לא אגיד שמחתי בזה, אבל יש, זה היה משהו קונקרטי במקום שהיה חסר משהו קונקרטי, להיחס בו, אם זה ברור מה אני, ולשמחתי גם עכשיו, גם כן קצת בהלימה עם מה שקורה לנו, אנחנו איכשהו,
כן, כן. התחושות הן שונות, אז בטח כן. מה שאנשים הרגישו אז, והיום הן מאוד שונות. דברים קצת השתנו, גם, גם המסקנות לגבי מה נשטף ומה לא. תוך כדי אני חושב על השיר בילדותי, מה שורד ומה לא בסוף. זה מאוד מאוד חזק, והנה, זה כן שרד, אני חושב, הרבה דברים לא. הספר שרד יפה מאוד. אפרופו צי האוניות שעולה על סרטונים וכאלה מדי פעם. כן. אני דווקא חושב שמאוד אהבתי את המחשבה הזאת שלך. זה גם עזר לי בעצם להבין מה השתנה, כי פתאום הבנתי שדברים התעכלו בצורה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד עוצמתית, אבל באמת היו דברים שנשארו וישארו אחר כך.
יש כאן כמה שירים בספר בפתיחה שלו שמדברים עם נמענת או נמענות. שונות שלא נוכחות, אבל יש אליהן איזה יחס או געגוע. או...
כמו ברכבת, אני ניחשתי שהם... ניסיתי לנחש. אני לא עלה את הניחושים האלה, אבל ניסיתי לנחש.
אז מנזר, זה אחד השירים האלה, הוא מהרצף של הפתיחה. פשוט ממחיש את זה, אני חושב, את הדבר הזה שנעלם נוכח, נעלם וחוזר אחר כך באופן אחר, דרכך. מנזר. היא יושבת בקצה המדרגות של רחבת המנזר. ציפורים חגות סביב בית התפילה. אחת ספק רודפת, ספק מובלת, כמעט נוגעת ומתפרדת, נעלמות, מגיחות מחדש, הן או אולי אחרות. ענן חד מזדחל בקצה הרחוק של השמיים. מנגד, מעל פסגות קרובות להרעיש, שיירה לבנה מרובבת שקיעה, נעה הלאה מכאן. אחרוני האנשים עזבו. כל מזרקה קטנה מטלי את השקט. ציוץ ציפור. שתיים. היא קמה, מתבוננת סביבה, מתרחקת. אני חוצה את הרחבה הריקה, מתיישב במקום בו הייתה.
זו סיטואציה מאוד מוזרה בשיר הזה, מאוד מעניינת. שאלתי על הרבה אפשרויות, עלה לי בראש ורטיגו. ג'יימס סטיוארט וקים נובק, הוא עוקב אחריה בין פרחים, היא במנזר, הייתה אולי בכנסייה, אולי נבלבל. אבל יש שם גם, שם גם אחיות במנזר, זה הזכיר לי מאוד. ואתה דיברת עכשיו על חזרתיות, ואז הקפיץ לי פתאום את הזיכרון הזה, כי, כי זה בעצם מה שאנחנו חיים את הדברים האלה שוב ושוב, מה ששונה זה אופן, אופן הסתכלות. אבל מבחינת המפגש שדיברת קודם, חושבת שזה כאילו לנסות להיכנס יותר, יותר עמוק למפגש, זה להיות במקום הפיזי שהאדם ישב.
כן. זה קודם כל לגלם אותו בדמות מה שכבר נמצא שם.
חיקוי, שהחיקוי כבר עושה את שלו.
כאילו יש שם כבר מישהי, אז המישהי הזה להפוך אותה לאותה מישהי שאני רוצה לפגוש, ואחר כך ממש לעשות את ה... כמו שאתה אומר, לעשות את המפגש פיזי ממש, להתיישב במקום בו היא הייתה, כן. אבל... אבל זה כאילו הסוף של השיר, אבל נראה לי שההתרחשות האמיתית אולי של השיר, אני חושב על זה עכשיו, היא קשורה לכל התיאור שבא לפני כן, כי ברגע שאתה, הציפורים האלה שנעלמות ומופיעות, והעננים שהולכים לקצה הזה, אז בעצם ההיעדר והמתח בינו לבין נוכחות, הוא צובע בעצם את כל המבט על הסביבה, על העולם, בסוף ההתיישבות הזאת היא כמו איזה פקק ששמים על הבקבוק הזה, אבל הבקבוק, האוויר שהוא מלא בו זה האוויר הזה שלה.
או של הניקוז, או של הניקוז. אז אתה אומר שהסדרת, התעסקת הרבה עם נוכחות היעדרות בשירים הראשונים. במחזור הראשון, זה מופיע כמו ברכבת, בחיים. אוקיי, אז תסביר, כי זה באמת השקפה, אתה מבין? זה באמת איזה כמעט השקפה שאתה חי על פיה באיזשהו מקום. זאת אומרת, אני מרגיש אותך פה מדבר על זה, וגם בספר, ואני הבנתי שזה לא... זה לא רק שירה. זה משהו שהוא מלווה אותך באופן מאוד עמוק. אפרופו, יש לך פה שיר שנקרא שירה.
נכון.
למה קפץ לי שהוא קצת קשור לזה?
נכון, אולי תקרא אותו באמת.
אולי נקרא אותו באמת, אולי נקרא אותו.
הוא אגב אח של שיר שנקרא שירה, שנמצא בספר הראשון, ימים סמויים. שהוא ספר שירה לירית הראשון, הקודם שפרסמתי לפני 15 שנה, והם סוג של אחים הספרים האלה, כי ביניהם היו כל מיני ספרים בז'אנרים אחרים, בהייקו,
בשירה קונספטואלית. אז חזרת על הליריקה, אתה אומר.
ושם בדיוק שיר שהוא קצרצר.
אתה זוכר אותו בעל פה?
כן.
אוקיי, אז תקריא אותו אולי, ואני אקריא את זה, או שאני, אדם, אני אתחיל. יותר מעניין נשמע את האחרון, ואז נשמע את הראשון. שירה. אני הולך בתוך העולם, ומשהו הולך בתוכי. אני אינני פוחד מפניו, והוא אינו מבחין בי.
כן.
קודם תקריא את השיר הראשון, ואז אני אגיד לך מה אני חושב על זה.
השיר הראשון הלך ככה, קראו לו שירה. מעת לעת עובר במים שלי דג גדול. זה בימים סמויים.
תראה, אני בעיקר התעכבתי על השורה האחרונה, לא יודע למה.
והוא אינו מבחין בי?
כן, כן, כאילו איזושהי הסוואה, בעצם, אתה מבין מה שאומרים? באיזושהי הסוואה, כאילו, מוזרה מאוד, מוזרה מאוד ביחסי גומלין, כי באמת, ההתבוננות לפעמים מוציאה אותנו מהעולם. אבל דווקא זה אנחנו יכולים להתבונן בו באופן יותר מאוד מעמיק.
והיא גם מוציאה אותנו מה... תראה את הפער הזה בין, כאילו, אני הולך בתוך העולם ומשהו הולך בתוכי, כאילו יש פה איזה הלימה, ו... אני אינני פוחד מפניו, כלומר, לי יש איזה כל מיני יחסים איתו, ואני שם כל מיני דרמות, כן פוחד, לא פוחד, והוא בכלל לא מבחין בך. ויש בזה משהו ב... אני חושב שזה מחזיק איזה משהו שאני מבין על הכתיבה בשנים האלה, והכתיבה וההיות הם לא כל כך שונים אחד מהשני. אז זה שאתה... הפער הזה בין איך אתה מבין את עצמך ואת העולם כשאתה תופס את עצמך בתור המרכז שלו, ואז כל דבר הוא ביחס אליך, אתה כן פוחד, לא פוחד, כל מיני דברים כאלה, לבין העולם באמת כפי שהוא הרבה יותר אדיש לקיומך, הוא בוודאי לא תופס אותך בתור המרכז, וזה גם, אז בתוך התווך הזה ובמעברים האלה, יש זורמים הרבה דברים, כאילו הבדידות זורמת שם, וההתקרבות זורמת שם, ויש שם מרחקים, וכאילו, אז במובן מסוים נראה לי שזה הפער אולי שאתה, שבאמת אני מתנהל בתוכו, וזאת התשובה למה ששאלת אולי קודם, על הנוכחות, היעדר, על ה... כי אתה יכול לא להיות ער בכלל לפער הזה, ולחיות רק בתוך עצמך כמרכז, ואז אתה באמת יותר תחווה את הדרמות, את המקום מהמקום, את האזור של הדרמה ושל השברונות הלב, הכאבים, ההצלחות, התסכולים, כל מיני כזה, ואתה יכול גם לחוות בכלל את את שינויי הפרספקטיבה האלה, בין אני במרכז לבין אני לא במרכז, ואני חושב שדווקא באזור הזה, במעברים האלה, באמת מתחולל הרבה מחוויית הקיום שלי, וכנראה שזה גם מה שנכנס לשירים.
דייב שפל, במופע האחרון, שהוא מדבר על כל הזה דרימר.
אוקיי, לא ראיתי.
זה חלום, הוא אומר, היה לי חלום, ואני הקשמתי אותו, ובחלום הזה אני במרכז, אומר, אבל יש רגעים שאתה לפעמים, אגב, הוא נותן, סתם לנו בבית קפה, בר שהוא בא, הוא רואה איזה מישהו עושה חיים, בחורות, מזמין שתייה, והוא סתם יושב בצד, מסתכל לבוא מזה, הוא אומר, באותו רגע הבנתי שאני בחלום שלו. זאת אומרת, יש לו גם את ההמבל הזה, להבין מתי אתה בתוך חלום של מישהו אחר.
כן. כן, כן.
או שפעם הוא היה במסיבה ונכנס ליל נאס אקס, והוא אומר, ברור שכולם בתוך החלום שלו. הוא אומר, צריך באמת להיות לך גם את ה... כאילו, את הצניעות הזאת, להבין שמתישהו אתה בחלום של מי אחד.
כן, פעם חלום.
אבל כשאתה דיברת, אני שמעתי בודהיסט, אני שמעתי בודהיסט שדיברת. ונזכרתי בשירי אייקו שכתבת, ואין לי ספק שהזמן והמרחב אצלך הם מאוד מאוד חשובים, והמקום שלך לעומתם מאוד מאוד חשוב. אני חושב שכולם מאוד מאוד מעסיקים את עצמם בזה. שבמקרה שלך, כי כמו שאמרתי, זה נשמע גם חלק מהחיים ומהמסע שלך.
כן, צריך... אני ממשיך מה שאמרת על שפל עם החלום, אז זה גם חלום, אבל גם במציאות, אתה... אפשר לקרוא לזה גם דמות משנה, אתה... יש איזה... זה משהו שצריך ללמוד, איך להיות דמות משנה, גם בחיים של עצמך, וגם שאתה באיזשהו... בהרבה שלבים, או אתה דמות משנה במסע של מישהו אחר, בחיים של מישהו אחר, בסיטואציה, כן, אז... ולהיות... הוליווד יודעת את זה, יש אוסקר, יש אוסקר, תפקיד משנה, הם יודעים שזה חשוב, אז...
זה יפה, זה נכון, זה נכון, זה חשוב, זה חשוב.
זאת המטרה, לקבל את אוסקר, שחקן המשנה.
זה חשוב, זה חשוב. לא, זה יפה, כי זה אומר, אוקיי, פה הייתה זה, פה הייתה נחמד, נחמד. עכשיו אני אחר לעשות לך איזה גוגל, איזה שחקן קיבל גם במשנה,
גם בראשי, מעניין. האמת שמעניין. אבל יש לך אנשים, נגיד, שבטוח לא קיבלו גם וגם. ג'ק ניקולסון, אני חותם לך, לא קיבל על תפקיד משנה ועל תפקיד ראשי. כל מיני כאלה אנשים שהם רק סטארים.
הבנתי שלא, הבנתי מאוד.
שצריך שם איזו סגולה שצריך לפתח אותה, להיות... זה האוסקר האמיתי, שלומי. כן. אוסקר על תפקיד המשנה.
זה שאחד שאתה קורא לו חתנו לאלים. הוא נקרא אלים, ואז השחם נדן. אתה אומר, שבתאי, בוא נדבר. ואז הייתי מתחיל שנדבר על כוכב. הבנתי שאתה עשית את התחבולה הזאת מאוד יפה. שבתאי. התאחר לי, אמרתי, אתה מדבר כבר לכוכבים פה. שבתאי, בוא נדבר. זמן טוב עכשיו. בדיוק גרבתי עם אשתי. היא נסעה עם הילדים, ואני נשארתי עם הרי והקפה והספר שלך, של הפואמות. שלא עוזר לי בכלום. אבל ההווה, אתה צודק, גבוה מן הקילמנג'רו. לא אחזור אליהן הרבה. צפוף לי והקצוות חדים ואין לי מקום להניח את ראשי. אבל לנחוצות זה ברור, כמו אבזם או שדה רחב. אין לי בעצם הרבה לומר לך, או לכל אחד. היא שלי רצועת היום הדלקתית הזאת. הזו. אלך אותה לאט, רק כך אני יודע. בסוף כמו תמיד הכל יהיה כנראה בסדר. אתה תושב למדפיך, אני לינדני.
יפה קראת, תודה. אני קורא את זה פחות יפה, את השיר הזה.
כן?
כן.
אנחנו נבדוק את זה אחרי זה. אם שר לנו זמן, תמשיך, אני רוצה את השיר הבא, בא לי שנקריא קצת. בא לי שנקריא שאנשים קצת ירגישו את הכתיבה הזאת, ואת הפנייה, ואת האינטימיות. אוקיי.
שניים לריצ'רד?
כן.
שניים לריצ'רד זה שיר שיש לו מוטו קצר, שהוא שיר שלם של ריצ'רד ברוטיגן, שהוא הריצ'רד מהכותרת של השיר. אז זה השיר של ברוטיגן. אני מרגיש כל כך רע היום, שבא לי לכתוב שיר. לא אכפת לי. כל שיר. השיר הזה. זה תרגם יהודה ויזן. כפרה עליו. אחד. בארבעה באפריל 1969, מישהו הרגיש רע כל כך שבא לו לכתוב שיר. או ריצ'רד, כל זה חלף. גם אתה. רק השיר נותר על עומדו, כמו אנדרטה, לקרב גדול. לא כל קרב. הקרב ההוא, האנדרטה הזו. לא משנה. אני מרגיש כל כך רע היום. 2. ריצ'רד, כבר כמה שבועות שאני עובד על שיר אחד. הוא כמעט גמור, אבל מתעקש להישאר כזה. אבל אני, למה אני מתעקש? מה משנה החריקה הקטנה שנותרה, או האזור המעט אטום במרכזו? בימים הראשונים נלחמתי. עכשיו אני כבר מתרווח. שוכח שכל הזמן הזה גם הוא עובד. עורך אותי להיות מישהו שמסתפק בלכתוב שיר כמותו. הקרב הזה יוכרע, ריצ'רד, והשיר, כך או כך, יישאר. אנדרטה. מקום להישכח בו או להיזכר. אולי זה.
הרבה קפה ושירה. אני רוצה שתמשיך לקרוא, אני חייב להגיד, הדוק קרב הזה בין שיר שלא הסתיים לבינך, מי מעצבת, מי ידע. חזק מאוד.
חיינו, אתה מכיר את זה מצוין.
חזק מאוד, חזק מאוד. פתאום הבנתי, זה דוק רב. זה לא...
כן, זה גורלי.
תמשיך, אתה רוצה לקרוא את השיר הבא גם? אני אשמח אם תקרא את צל, למרות שגם השיר לפעמים מאוד יפה, מאוד מאוד
מרתק.
קדימה.
ווי יינג וו, איני מכיר אותך, אבל הספר שלך קוראים בימים כה קשים, והוא עבה כמו חיבוק בחורף. היית פקיד כמעט גבוה, עשורים עזבת וחזרת, לא מוצא מנוח. שתית יין בבקתה פשוטה. בלילות איבדת בירח, ולבך נמלא אפלת הרים. כתבת שירי געגועים לחברים רחוקים, אבל גם עם זקני הכפר הסמוך הקפדת להתרועע. גשמי אביב ראשונים הפריחו את לבך, רוחך נדדה עם אבזי הפרא, ובכל זאת, כרכרות השרד דייקו תמיד למצוא אותך. ניסה, לא מאמין, אל משרדך החדשה בצ'אנגן או סוג'ו. בין שליחות תחופה לבין סכסוך שיש להתירו, אנחנו מותירים איש לרעהו סימנים. אם תעבור סמוך לגן המשחקים, הצץ בגב ספסל הזקנים. רשמתי עבורך שם בנשורת הקלמנטינות. צל שירך הגדול מקיר האסם של צ'ואנקו נופל עליי, מקיר בניין נטוש שעליו אני נשען להרף. כאן בקפה, אם עוד תספיק, נייר מקומט, בחוס ריקה, מחזיק בדברים שממש לפני הדברים האלה. חוט של הפוגות קצרות נמתח בין מעוצותינו. היה שלום, יקירי. אנחנו ממשיכים. בעצם מתאים לקרוא מיד אחריו את שני קיצים, כי הוא גם מן פגישה...
קדימה, פגישה קדימה. לקרוא.
שני קיצים מוקדש לאיתן. פספסנו זה את זה בכמה דקות. נפלא. אתה חלפת לדרכך, אני נותרתי בקפה, ולא נפגשנו, ולא החלפנו דברים. נותרת צלול ובהיר בדעתי. נותרתי קל וחולף בדעתך. אני יודע לאן מועדות פניך. אני רואה אותך בעיני רוחי, חוצה רחוב בצהריים הלוהטים האלה. עגל זהה מתהווה על מצחך וזולג במורד לחי. מחשבה נולדת בדעתי ויוצאת מבין שפתיך. ההרף הזה בו נמזגות, תודעותינו הנפרדות. נולד, התהווה, התפשט, בזכות אי פגישתנו.
השיר אחרי זה פרידה שהקראת אותו בתחילת התוכנית, ודילגנו פה על שיר לישראל אלירז, שדיברנו על זה, וגם על ג'ק רוק אמרנו, שגם מופיעים פה. שמע, על האינטימיות הזאת, יש שם הרבה הרבה אינטימיות. ולפעמים גם אינטימיות בין גברים, אני חייב לומר שאולי.
כן.
גברים הכי מיון בישים אולי לכתוב או לערר או לדבר על זה, או לדעת מה יעלה מזה, או דברים מהסוג הזה. או לקחת את זה למקומות של גבריות לא טובה. אבל נראה לי שהדגש אצלך הוא מאוד מאוד חברי ואינטימי, וגם שנראה על הסיני, כן, כי זה מאוד הזכיר לי, בגלל שגם היית קורא, כותב אייקו, אני זוכר שפעם אייקו היה חלק מרנגה, אני זוכר, זה היה ממש מפגשים, זה היה מפגשים, כמעט לא היה אפשרות סתם לכתוב אייקו לבד, זה היה חלק באמת ממפגש חברתי.
נכון, נכון, זה ממש ככה נולד האייקו, ממפגש שבו כתבו יחד, ומתוך יחס אחד לשני.
מתוך יחס אחד לשני ולשירים שקריאו
בדיוק.
אוקיי, אוקיי. אז אני אומר, אתה כאילו מתעקש או מנסה להחזיר את האינטימיות הזאת,
נכון, זה מעניין לחשוב על השירים האלה כסוג של רנגה עם, עם, עם משוררים.
כן, ככה זה הרגיש לי לפעמים.
שלא נוכחות בחיים.
כן, כי גם הרגשתי שאתה משיב אותם לידך, אתה לא סתם עושה בהמשך, אלא בשום, הם ממש נוכחים שם. אפרופו גם, אולי תקריא את זה אחר כך, כן, אבל גם משהו שכתבת על זה, פעם ראשונה שהרגשתי ממש מעורב, מעורב מאוד, לא סתם איזה הזכור, הרגשתי מעורב, הרגשות שם התעוררו ברמה של מעבר לאיזושהי מחווה.
כן, זה רגע של קרבה גדולה, כל השירים האלה זה רגעים של קרבה מאוד גדולה.
אני מקווה שלאט לאט אני מצליח ככה להבין באמת לאיפה האונייה הזאת נוסעת, אבל רציתי לדעת, זה מראש משהו שחשבת שאתה רוצה בו, שאתה רוצה להביא אותו, את הקרבה הזאת, את המפגשים המאוד קטנים האלה, שהם לכאורה מובנים מאליהם, אבל עצומת לב, בעצם רק כמה שפע יש שם.
תשמע, אני חושב שקודם כל המילה מראש בשירה לא, כן. לא, כן. לא, לא עובר את הסלקטור כל כך, כאילו, אנחנו לא כותבים הרי
זה
מראש.
זה סימן טוב, כן. נכון, אבל כן. אז לפעמים יש רצון או שאיפה, לפעמים יש רצון או שאיפה לתת ביטוי למשהו. אז אולי זה לא המילה הנכונה, אבל...
אני חושב שיש קודם כל את הרצון שיש תמיד בשירה, וזה, או לפחות בשירה שלי, של להיות נוכח כשמשהו מתרחש. עכשיו, מה זה משהו מתרחש? כל הזמן הרי דברים מתרחשים, אבל לפעמים משהו מתרחש, זה באמת, כאילו, עם מרכאות. מה זה משהו מתרחש באמת? הכל מתרחש באמת, הרי, אבל באמת, באמת.
אני אנסה לה, אני, אתה יודע, אני חשבתי על זה הרבה פעמים, אני לא חושב שהתודעה שלנו,
כאילו מתרחש...
היא כל הזמן רציפה. אני חושב שלפעמים היא שקטה, כמו שהיא בלילה ישנה, גם ביום. ולפעמים יש רגעים שהיא חיה. אז אני מסתכל על מה שאמרת בצורה כזאת, שאנחנו לא כל הזמן מודעים, כי לא תמיד התודעה שלנו מכוונת בתדר מסוים.
נכון.
אבל הרצון הוא לשאוף שנהיה כמה שיותר מודעים, לכמה שיותר.
כן, ואז אתה רואה דברים שקורים, כאילו נקרא לזה מעבר רק למישור הנגלה של הדברים, אלא מתרחשים בכל הממדים בבת אחת, שזה רגע של נוכחות מועצמת. ואז אתה... משום מה, וזה פלא למה זה קורה, עד היום זה פלא בשבילי, למה באותו רגע דווקא מה שאתה רוצה לעשות זה לכתוב הרבה פעמים. אני חושב שזה קשור בזה שאתה רוצה כאילו להרחיב את תיבת התהודה של הדבר, לתת לו להדהד בעוד אופנים, כי רגע האינטימיות נגיד עם ויינג וו, או איתך, או עם ג'קרואק, או עם הדמויות של אנשיות שיש שם, לא חשובים, הרגעים האלה של האינטימיות הם... הם נחווים והם מאוד מאוד חזקים והם הם מתרחשים בזמן אמת. ובכל זאת...
לפעמים אתה רוצה ליצוק אותם.
יש איזו תחושה ש...
אפשר גם לחגוג אותם, כאילו. כן, אתה אומר להדהד.
יש איזו תחושה שאפשר לתת להם... בתוך שיר אפשר לבנות איזה מין... כמו קופסה כזאת שבתוכה הם יהדהדו יותר לאורך זמן, ולהוציא מהם עוד צלילים ועוד גוונים או משהו כזה, כמו... לא יודע, כמו חומר חזק, שאתה עושה ממנו משקה. אתה לא יכול לשתות אותו אולי כמו שהוא, אם אתה רוצה לחלוק אותו עם חברים, אתה צריך לעשות ממנו משקה, ואז אפשר כולם לשתות, וגם אתה. משהו כזה, לא יודע אם זה דימוי, אולי לא כל כך טוב, אבל...
אז זהו, אני רואה שהחברויות האלה, הרגעים האינטימיים מאוד חשובים לך. אם אני מסתכל פה על הריכוז שלהם.
האינטימיות, כאילו, שיש, כן. שהיא, כמו שפתחתי בהתחלה, היא לא כל כך נפוצה. זאת אומרת, היא... ביחס לכמה אנשים שאתה מכיר וכמה אינטראקציות שיש לך ביום, היא מאוד מאוד נדירה, יחסית. היכולת להיות באינטימיות.
והשירה היא דרך.
כן, השירה היא... כן.
בטח בשבילך, אני מדבר... אני מדבר גם באופן כללי, היא דרך מאוד מאוד... נגיד היחידה, אבל היא אחת הדרכים המרתקות, והמרתקות בעצם ליצור את האינטימיות הזאת.
כן,
יש שיר... מקום, אתה מדבר גם על שירים, כן. הנה, רק זה נשאר, האנדרטה הזאת, רק זה.
כן, בשירה יש איזה שילוב של שקט, של דממה ודיבור, שהם נדירים. האיזון הספציפי הזה שיש בשירה הוא נדיר בין...
אפופו, אני רוצה לקרוא את בילדותי, או שאתה תרצה, מה אתה אומר?
אני אומר, קח ממני את ילדותי, שלומי. בבקשה, קח אותה.
בילדותי, משהו שאני מאוד מאוד אוהב. בילדותי לא ידעתי להתלונן על בדידותי. שרוע במיטה, שיחקתי שש בש עם עצמי, והרכבתי תוכניות לימודים אישיות מאנציקלופדיות ישנות. דיברתי ברכות על חפצים, בראתי מעשים וימים. נלחמתי בבעיטות ברוסלי בארנבון צמר כתום שסרגה לי סבתי, שאהבתה בחגים ובשבתות חיממה את קירות התא. מילאתי מאות שאלוני יבחן את עצמך וריכזתי את התוצאות בטבלאות גדולות שניתן לגור עליהן. את ספרי את ספרי החמישייה האהובים קראתי שוב ושוב, וסיכמתי את מספר הפעמים שכל שם הופיע כדי לדעת מי מהגיבורים היה אהוב ביותר על הסופרת. אלה היו ימים שאימתם לא נודעה. אש תוקה צרפה הכל מן הפנים פנימה. הדברים שנותרו על טילם עומדים ספורים ומורחקים זה מזה, כלבני חציר בשדה רחב. הדימויים פה משגעים, משגעים, וגם איומים.
כן.
גם איומים, זה... זה שיר שאני הולך איתו, וכל בית אני מקבל סתירה בכיוון ההפוך. זאת אומרת...
כן, זה נוף... בסוף זה מתכנס באמת לאיזו תמונה של נוף ש... שככה באמת הבפנים נראה. כמו לבני חציר האלה בשדה רחב, זה... גם, זה גם אגב הנוף האהוב עליי ביותר עד היום, כשאני נוסע או הולך, זה... זה נוף שעובד עליי מאוד מאוד חזק, אבל ה... אני חושב שכל השיר הזה הוא איזה ניסיונות כאלה בדיעבד, אני מסתכל אחורה, זה איזה ניסיונות בתוך איזה עריק עצום ש... שהיה לי בילדות מבחינת, לא מבחינה חומרית או חלילה או איזה משהו רגשי קיצוני, ילדות רגילה במרכאות, אבל ילדות אולי של בן יחיד עם הורים עסוקים וכל מיני תנאים מקדמים וגישה הורית מאוד נקרא לזה משחררת. אז היא יצרה איזה משהו מאוד פראי, כאילו פראי וגם במובן המאוד מאוד קשה של הישרדות, כאילו פראי במובן הזה שאף אחד שם לא מלמד אותך בעצם כלום, כאילו לא, וגם אין, כולל לא היה גם גוגל או יוטיוב, אז בכלל לא היה משהו, כאילו אפילו להתגלח, אני זוכר את
עצמי. כן, זה ממש הזכיר לי את ה, ממש הזכיר לי את הדברים שהם היו חלק מחיינו פעם ונשכחו, אבל בעיקר את התחושה, והתחושה היא לא שונה, היא יכולה גם היום לתפוס ילד, גם אם יש לו את גוגל, הוא ימצא את הגוגל היום, שזה האנציקלופדיה של פעם, הוא יוכל להרגיש את השיר הזה באותו אופן, אני חושב.
כן, כן, כי בסוף הבדידות הזאת של מישהו, אף אחד לא מלמד אותך איך עושים את הדברים הכי בסיסיים, ואתה צריך ללמוד לעשות, גם רגשיים וגם חברתיים.
דיברת על להתגלח, למשל.
להתגלח, דברים חומריים פיזיים גם, כמו להתגלח, לרזות, נגיד, אם אתה רוצה בתור ילד. אני, היה לי עם זה עניינים, בתור ילד שמנמן מאוד.
איפה גדלת?
איך עושים את זה? מה עושים?
איפה גדלת?
שלא לדבר על דברים, אתה יודע, חברים, איך מתחברים אנשים, בנות, כל מיני, זה דברים שאתה צריך... נראה לי שלא פלא שאחד הספרים שאני הכי אוהב בעולם זה טרזן. כי הסיטואציה הזאת, אני לא יודע אם אתה זוכר, טרזן יש לו את הרגע הזה שהוא מגלה את הבקתה של ההורים שלו על החוף. ואז הוא הולך לבקתה, הוא פורץ פנימה, ושם הוא מגלה פעם ראשונה מה זה אומר, למה הוא קוף בלי שיער, והוא מתחיל, הוא מוצא ספרים, והוא מתחיל ללמד את עצמו לקרוא לבד, רק מלזהות דפוסים בין האותיות, הוא קורא להם החיפושיות הקטנות.
זה דימוי קשוח מאוד.
זאת הילדות, ובסוף... ואתה מצליח בחלק מהדברים, בחלק מהדברים, אתה נשאר פרח.
זה מדהים, השורה בסוף, לא רק בי שיש דימוי כל כך יפה וחזק, הוא מאוד מוחשי, הוא מאוד חזק, אלא גם לדעת שבסוף גם הדברים האלה נותרו על טילם כמה דברים חזקים שנחצבו אולי בכאב ובקושי גדול. אבל עובדה שהם נשארים בסוף.
בסוף בסיטואציה הזאת, מה שאתה מצליח לחצוב הוא באמת שלך לגמרי. כאילו זה כן, זה, יש בזה המון כוח גם. יש בזה המון פרה וחוסרים, אבל מה ששלך, שלך.
החמישה הסודית זה של אניט בלייטון. כן. לא כוונה, איזה סופרת, יבוא. הייתי חורש עליה, חבל על הזמן.
גם אני, חמישייה, שביעייה, בלשים והכלב.
החמישייה, שביעייה, שמיניה, כל העלמה ממש כמעט את הכל. וואו, באמת אחת.
כל המספרים הראשונים, תפסה.
תשמע, בגיל הזה שהייתי קורא סיפורים, היו נהיים לי כל כך אמיתיים, לא הייתי מרגיש בודד.
מכיר את זה. באמת שאולי משם גם באמת מתפתחת היכולת הזאת להיות באינטימיות עם משהו שלא נמצא איתך. כאילו, כמו שאתה אומר, לא היית מרגיש בודד, כי ידעת ליצור יחסים עם דמות שהיא בכלל בדיונית.
כן.
אז גם פה יש משוררים.
זהו, האמת יש שאלה, אתה יודע, פתאום אתה עושה לי איזה חיבור, כי... בגיל הזה אתה מבין שהחיות המאוד גדולה שאתה מעניק לדמויות האלה, מפיחה בהם כזאת רוח חיים, שאתה יכול לתרגל את זה אחרי זה גם בחיים הבוגרים שלך. עם אנשים, זה פתאום נראה מאוד, מאוד מתבקר. זה גם מה נראה ככה, אני לא יודע אם זה הכוח חיות שלנו באותו גיל, או הכישרון של הסופר, אני כבר לא יודע, אבל זה היה כל כך חי, שאולי בגלל זה אתה מבין גם את הכוח של של המוח, של הדמיון, של היצירתיות.
כן, ואני חושב שאתה גם, אתה פתאום מבין את המרחב, זה הרי פותח מרחב בפנים, בתוכך, אתה מרגיש את ההתרגשות, ואת כמו שאתה אומר, זה מפעיל אותך, והמפעיל הזה הוא איזה חלל, שאתה מגלה פתאום בפנים, ואז אתה רואה שבפנים יש מרחבים, כן? קצת כמו הארון של נרניה, כאילו, אתה נכנס בדלת, ואתה מוצא את עצמך בתוך עצמך, ואתה רואה פתאום שיש שם מרחבים. זה מגדיל את העולם.
כן, ובאיזשהו מקום אתה גם הופך להיות המחשף בעצמו, זאת אומרת, אני מניח שהתחלת לכתוב בגיל צעיר.
לא כל כך, האמת, okay. 15, לא יודע אם זה צעיר.
יחסית, יחסית צעיר, okay. בינינו, יחסית צעיר, אוקיי, okay. 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 זה הניחוש טוב, זה הניחוש טוב, כן.
ואיזה גיל אתה התחלת?
גם פחות או יותר, אולי, okay. אולי 13-14, משהו כזה, גם כל הסיפורי מעשיות האלה הדליקו אותי, והחלטתי שאני גם מנסה וכאלה ורוצה, העולם הזה שנפאר ככה ו... פתאום, באמת, כמו שאני אומר, זה היה נראה לי הספר שלך, לפעמים ספר אגדה קצת, שאתה גם כותב על אגדות, נכון? לא בטוח, אבל היכולת הזאת לברוא ולהעניק חיים, וליצור אינטימיות, הייתה כמו מעשה קסמים בעצם, כמו מעשה קסמים. שיר אחרי זה, אתה הופך את הספר.
כן, זה שיר שנקרא חבל, ובאותו אזור שדיברנו עליו, של הילדות והפרה, רק זה אולי הצד באיזשהו אופן הצד
כן, רציתי, כי הבנתי שלא במקרה הוא מופיע אחר כך, הוא לא במקרה.
הצד השני של הפרה, כן. חבל. הפכתי את הספר. לא ידעו מה אני קורא. לא יוכלו להקיש עליי, להשליך חבל ולטפס אליי, לעצור סמוך, להישיר מבט, להנביט שיחה, למשות חיבה, לגדום את הדממה. הפכתי את הספר. הבית ריק. אני מתנשם בתוך השקט. מחטט. אוכל מקופסאות. שמן, עירום, מגבב דברים לערימות. רץ, מעונן, מתגולל בספות. צורח מהנאה בכל נורא. קיסר מבועת. סווה.
זה גם שיר נפלא. זה שהוא גם בא חשר בילדותי. כן, אבל תראה, זה הכינות הזאת. זה מה שמאוד מאוד אהבתי בשיר הזה, זה שם. הוא כל להפוך את הספר. זה באמת, איך אתה שם את הספר? יש לזה הרבה הרבה משמעות. לא, יש לזה, אם אתה שם אותו הפוך, אתה שם אותו, אתה רוצה שירות, אתה לא רוצה שירות, דברים מאוד מאוד קטנים, מאוד מאוד משמעותיים אבל גם. ובאיזשהו מקום להפוך את הספר זה גם דומה להתכסות. להתכסות. אבל הנה, בתור משורר, אתה עושה בתור שבדיוק את הפעולה הפוכה. אתה מספר, בעצם זה שאתה מספר שאתה הופך את הספר, כבר ברור לנו ש... יש פה איזה משחק מאוד יפה, מתח מאוד יפה, במישהו שופך את הספר, אבל הוא עושה את זה בתוך שיר שבו הוא מספר לנו הכי הרבה שאנחנו אי פעם נוכל לדעת עליו או משהו כזה. וזה מאוד, מאוד נגע ללבי, אני חושב, דווקא בתור, אנחנו לפעמים שורים כלואים בתוך הפרופשן שלנו. לפעמים אנחנו רוצה להפוך את הספר, תעזבו אותי, לא רוצה שתדעו, מה אני אעשה, החומרים שלנו זה החומרים שלך.
כן.
בניגוד ל... כאילו הוא באמת באיזשהו מקום כוח של קיסר, אבל בדיוק ההפך, כי הוא יכול להסתיר. אתה לא יכול, זה החומרים שלך. החומרים שלך.
כן, יש פה איזה... יש פה איזה מעבר, באמת הצירוף הפכתי את הספר, הרי מופיע פעמיים פה בשיר, הוא פותח את השיר, הפכתי את הספר, ואז זה כאילו... בהווה, ואז זה הופך לזה, הפכתי את הספר אחר, באמצע השיר, זה הפכתי את הספר, הבית ריק, ואז אני חוזר, זה כבר הפכתי את הספר בילדות, זאת אומרת, יש פה קפיצה לתוך הילדות, ושם יש באמת איזה, כאילו שתי בחירות הפוכות, פעם אחת להפוך את הספר שלא יראו, פעם שנייה לחזור לאיזה רגע שאני הופך את הספר בילדות, ואז אני נשאר לבד מול, בעצם, ואז נהיית איזו השתוללות שהיא נוראית, שהיא בעצם פרי של זה של, אתה לא יכול להכיל את כל הלבד הזה.
כן, האמת שאהבתי את השורה שם, כתבת לקחת חבל, לטפס על עצמך.
כן.
לפעמים צריך לעשות את זה.
דבוקה. אני קורא שלומי חתוקה, וברדיו מתחיל קליפורניה דרימינג, ואני מדמיין את המאמאז והפאפאז עוברים בתוך מזרח ירח, והשירים זזים מעט, מבוישים. שחור לבן, שאולי מרכז, מערב, מזרח, מתגודדים. ואני, כמה אני מרוצה, כמה אני אוהב את איך שאני מדמה, והמרוצות שלי, כמה היא מרוצה, מחבקת אותי במשהו סמיך, דמוי אהבה, נוסקת לצפות בזריחת האני הכבודה. שלומי, שלומי, כמה קטן נראה פתאום הספר שלך, מונח סגור על השולחן, משענת ליד המתרוצצת במחברת, כאילו היה כך מעולם. כמה רחוק הלכתי, שלומי, וכמה מהר. איך זינקתי למשמע הזימון הקל ביותר, איך בלי להסס, פירקתי את הדבוקה הקטנה הקשובה שלנו. אתה ואני, והממז והפאפז, לב על לב על לב פועם.
באמת ריגש אותי, תודה. אתה יודע, מצחיק אותי גם, אתה יודע, כל הזה שם מאוד מאוד ריגש, כי הוא באמת עד העניין אנושי, זה באמת פתאום דברים שאתה באמת מרגיש, ויש לך גם את האומץ לשים אותם ולכתוב אותם.
גם יש שם את הדבר הזה של, מצד אחד, פתחנו ודיברנו על האינטימיות הזו, שכל הזמן קיימת גם ממרחק, ומצד שני, בשיר הזה, זה בדיוק הרגע שבו, שמסביר אולי, למה היא כל הזמן נשברת? למה בעצם יש את הבדידות הזו גם? כי כל הזמן זה מתהפך, אתה באינטימיות, ואז זה נהיה, והשיר הזה כאילו מנסה לתפוס את זה ממש בהתרחשותו, לתפוס את בעקבו את המרחק הזה שנפער, שבו אתה פתאום מתחיל להיות המרכז של עצמך. הרי מה קורה כאן? אני קורא אותך, אני שומע את הממז והפאפ, אז הכל מאוד קרוב, הכל מחובר. ופתאום אתה נהיה מרוצה, ואתה אומר, וואי, איזה יופי של סיטואציה, אולי נכתוב על זה משהו, ואז יוצא איזה דימוי, ואתה אומר, וואי, איזה מלך אני, בוא נכתוב עוד איזה אחד, וטק, טק, טק, ופתאום הספר שלך נהיה מספר שאני קורא, למשהו שאני משעין עליו את היד, כדי שיעזור לי לכתוב משהו ש...
כן. אגב, קראתי לזה דבוקה, לי זה הזכיר מיד את הטור דה פרנס, והחיבה שלי לאופניים, יותר נכון לנופים של צרפת, שהייתי רואה את זה בטלוויזיה לפעמים, בעיתון. ואז להבין את הדינמיקה שקיימת שם, יש לך קבוצה שלמה, אבל יש לך רק רוכב אחד, וכולם צריכים לעבוד בשבילו, ומסתרים לו את הרוח, פעמים זה, ואז יום אחד איזה אחד פורץ, אמרו, די כבר, תשחררו אותי מהדבוקה הזאת. מאוד ריגש אותי, באמת, אני חושב שבאמת שירים מלא אינטימיות ושמחה, אפילו שהיא כאילו פריקת עול, והלכת וברחת, אבל יש בזה משהו שהוא גם, הוא בסוף מאוד נכון, אני חושב ש... בסוף זה גם השאיפה, בסוף שתהיה לנו את ההרגשה המשחררת והטובה, אני חושב, והמחברת.
כן, והוא גם מחזיר אותנו בסוף לאינטימיות, אני חושב. עצם הראייה של ההתרחקות היא גם חוויה משותפת שמחזירה אותנו להיות ביחד.
זה דיבור של חברים אחרי, איפה היית אתמול? למה לא באת ליציאה? קבענו ב-12.
אל תשאל.
אלכס, אני מאוד מודה לך שבאת לתוכנית. אם יש לך משהו אחרון להגיד, בבקשה, אנחנו נסיים שיר קצר, אם אפשר. אני אגיד תודה לנדב אלפרין, העורך האברך, שלא נמצא אותנו פה, אבל הוא יערוך את התוכנית בתשומת לב, אני מבטיח לך. שוב תודה רבה שבאת לתוכנית, ומקווה שבאמת הספר יעבור את המסוכות האלה, הקשות שכולנו עוברים אותם, ונדע רק בשורות טובות גם לגבי זה ובכלל.
תודה שזימנת אותנו, שלומי, תענוג... לבוא רגע לדבר
ביחד. יצא פה אחלה רנגה, אני הרגשתי. אפילו רק בתחושה, אפילו שלא. התחושה הייתה כזאת.
נשימותיה על אורי. פוערות מכתשים שמיד ימלאו בה. אצבעותיי על אורה. מניסות כל מה שאיננו הכעת. להק אנחות מתאבך מעלינו. לילה מזה ומזה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.